הכל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו קול חי 93FM ו-92.8, יום רביעי קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב לאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ביום ראשון, יום ראשון האחרון שהיה, הכנתי תוכנית, היה פתיח, היו תכנים, הייתה אפילו הקלטה של רחל בולטון שהכנו אותה במיוחד לפני החג. אבל אנחנו מתכננים כאן, והקדוש ברוך הוא מחליט אחרת. וביום ראשון מצאתי את עצמי צועדת, בלוויה, תחת גשם ומטריה. הלוויה של רב חיים גרנמן. חג לא פשוט עבר עלינו, וזה התחיל עם פטירתו של הרב ווזנר. הטרגדיה שהייתה בלוויה הסתיים עם פטירתו של רב חיים גרנמן. ובמהלך החג שאלה אותי ביתי בת ה-13, אמא, איך אנחנו יכולים לשמוח בחג כשיש אלמנה צעירה, היא התכוונה לאלמנתו של מוטי גרבר ויתום בן 3, שהם בוכים עכשיו מצער, איך אנחנו יכולים לשמוח כשיש חתן ששוכב במצב קשה בבית חולים, לא עלינו בהמשך גם הוא נפטר, וזו באמת שאלה לא פשוטה. אז ניסיתי במילים פשוטות להסביר שאנחנו לא מבינים חשבונות שמיים, ודווקא במקום הקשה הזה, אולי זה בעצם הניסיון שלנו להתרומם מעל זה, וכן לנסות לשמוח. ברור שאירועים טרגיים כאלה אמורים לעורר אותנו, לעורר את הלב. ואז קראתי שוב את אחד התורים המדהימים שמלווים אותנו בתקופה האחרונה בעיתון פנינים של בקהילה. התור חיים בהתכתבות של המפקחת אסתר קליין, שחלתה במחלת ניוון קשה מאוד. היא נכה, היא על כיסא גלגלים, היא ממש לא יכולה לזוז, אני חושבת שהיא כבר גם לא יכולה לדבר, אבל היא כן יכולה לכתוב, והיא משתפת בכתיבה שלה, היא משתפת בקשיים, בלבטים, ובעיקר, היא מחדירה בנו אמונה כל כך חזקה בקדוש ברוך הוא. והכותרת של התור שלה, שהתפרסם לפני החג הוא, אין לי קושיות. של למה? וכשהיא אומרת את זה, זה לשתוק, זה להתפעם, וזה באמת באמת להבין שהכל מאיתו התברך, ואנחנו לא יכולים לשאול למה. ואיך אומרת הגברת רחל בולטון, צריך לשאול למה, מה זה אמור לעורר אותנו. וכך היא כותבת, המפקחת אסתר קליין, כשהשורות הנוכחיות מוקלדות, חג הפסח על שלל ניחוחותיו עומד כבר בפתח. ריחות האקונומיקה והפנטסטיק נישאים באוויר. ברקע נשמעות השיחות מלאות העניין מה כבר עשית ומה את עתידה לעשות, וכבר נשמע משפט הסיכום הנדוש, כולנו בסוף נשב יחד לסדר. האביב כבר כאן ואין כמו ריח של אביב, להעלות זיכרונות מימים אביביים יותר, מימים שבהם הפריחה והלבלוב פיקו בכל האפיקים הזורמים בנהרות ליבי. פסח, לכל עקרת בית יש את ההנאה לכבוש את הבית בניקיון וצחצוח. קל וחומר לעקרות בית שהסדר והניקיון אצלן בדמן ובנפשן. אהבתי להשתלט על הבית, להבריקו ולחדשו. תמיד הוספתי איזה וילון חדש, ציפיתי ארונות בטפטים מעניינים, החלפתי חדרים, שתלתי עציצים מטפסים. הבית לבש חגיגיות מחודשת. אהבתי לראות את ילדיי מגיעים לחג, מטיילים בבית ומתפעלים מהשינויים. מה לעשות, חובבת חידושים מושבעת אנוכי. ובליל התקדש החג, איזו רוממות, קריות הסבה ומפיות למצות, רקומות ושזורות באבניכן מעשה ידיי. כלי כסף מאירים באור הנברשות הבועקות. איזו שירה, באמירת האגדה ובהלל, נוסח מדורי דורות, מנגינות מקוריות וייחודיות, השמורות רק לנו. תמיד הסבו על שולחן הסדר כמה משפחות. אוהבת אני את המעמד הגדול, ומעולם לא בחלתי בעבודה קשה. ההפך, אהבתי אותה. ועכשיו? עכשיו אני מתגעגעת אליה ביותר. לו רק יכולתי, לו יכולתי לעמוד, ללכת, לקרצף, להבריק, לצחצח, לשטוף, להעמיד על הקיריים תפוחי אדמה, סלק, דגים, עופות, בשר. או אז, לא הייתי מקטרת על האומס. כמה אושר טמון במילים, ידיי מלאות עבודה, אין לי רגע לנוח. והבישולים של פסח, שהיו מאתגרים במיוחד. ילדיי היו צחוקים על התפריט, יום א' תפוח אדמה במילוי בשר, ביום השני כמה מפתיע, בשר במילוי תפוחי אדמה. הייתי מכינה בלילה קבועה של קצף חלבונים וסוכר עם מגוזים תכונים. אפיתי אותה, את אותה הוגה, הקפאתי אותה, ואז הייתה לי גלידה, טיגנתי, נהיו לביבות, בישלתי, הייתה פשטידה. עם זאת, היו הארוחות עשירות במרקים, בסלטים, במנות עיקריות ובתוספות, אפילו בגלידת צורבה משובחת. כך גידלתי את ילדיי בשמחה ובאושר. כשהחלו להגיע החתנים והקלות נדרשו הסברים. רגע, אני לא מבין מה רע בעגבנייה, הרי אפשר לקלף. ומה לא טוב בקקאו, מפסול באבקת מרק בהכשר בדץ. ומה רע בקטשופ? ואני בתומי אלך. זוהי המסורת שבידינו. ואם לא חוקרים ולא מתפלספים. אנחנו לא חוקרים ולא מתפלספים. כך אנחנו נוהגים. ואנו נכנעים למסורת בלי לשתף את הבנתנו ופלפולנו. ככה וזהו. ואם תרצו, זוהי תמצית קבלת עול מלכות שמיים. לעשות מבלי להבין. וכבר אמר אחד מגדולי החסידות, לא הייתי רוצה לעבוד לאלוקים שאני מבין אותו. חג הפסח מחנך אותי להיצמד למסורת מדורי דורות, מתוך אמונה תמימה ומתוקה. הישענות של גמול עלי אמו, שלא מבין למה ואיך. די לו בזה שאמא אמרה כך. החינוך הזה מלווה אותי היום בכל צעד. לעולם אל תשאלי למה. לא למה קרה לך מה שקרה, לא למה דווקא לך, ולא לכל מיני רשעים שבדור. למה? למה יאמרו הגויים? יש יהודי יקר מאוד בצפת ושמו רבי שמואל גריינמן. הוא בא אלינו מדי פעם בפעם, מספר סיפורים נוסח רב שלמה קרליבך עם הגיטרה, ושר שירי נשמה בקולו העמוק והמנסר, עד שכמעט פורחת נשמתי מרוב התרגשות. יש לו שיר, שיר נוגע לעומק הלב, ויהיו דבריי אלה אשר התחננתי לפני השם, קרובים אל השם אלוקינו. כשהוא מנגן את זה, אני בוכה כמו ילדה קטנה, ילדה שלא שואלת ולא מנסה להבין. ואותו רב שמואל גריינמן סיפר פעם על יהודי שעבר את אימי המלחמה במחנה אושוויץ ונשאר נאמן להשם, אוהב וירא אלוקים. כששאלו אותו, מה החזיק אותך? מה נתן לך את העוצמות, את הכוח? סיפר כי בילדותו היה נוכח בטיש של ליל הסדר אצל אחד מאדמורי פולין. האדמור ישב במזרח ולידו בנו הקטן בן הארבע. הרבי ניהל את שולחן הסדר כשהוא מחכה שבנו יתעורר לשאול שאלות. למה טובלים בחרוסת, למה מצפינים את החלק הגדול לצפון ועוד שאלות של ליל הסדר. הרבי מסתכל על הילד ומחכה לשאלות. והילד מסתכל בעיניים שחורות ועמוקות ולא שואל דבר. באמצע הסדר נפנה הרבי לבנו ושאל, צדיקל, למה אתה לא שואל? אתה רואה שאבא עושה כל מיני דברים לא רגילים. נענה הצדיק הקטן, שאלות? על אבא? על אבא לא שואלים שאלות. וקולו של רבי שמואל משתפך ברגשה, כי על אבא לא שואלים שאלות. על אבא לא שואלים. וכך אומר אותו ניצול שואה, כל ימי המלחמה לא שאלתי שאלות על אבא. וכשאין שאלות, יש אמונה תמימה ומרגיעה, הנוסכת שלווה ושמחה. גם אני מסיימת המפקחת אסתר קליין. גם אני לא שואלת למה. לא למה אנחנו אוכלים בפסח כמעט רק אגוזים, ולא למה השם עשה כך, ולא אחרת. אנחנו בעזרת השם מחר תהיה לנו תוכנית מיוחדת ליום השואה, אם כבר הזכרנו. יהיו לנו 3 שעות, 2 שעות של סיפורים ורעיונות מיוחדים ליום השואה. תהיה לנו שעה נוספת שבה יוכלו מאזינים להתקשר ולהתייעץ בנוגע לזכויות של ניצולי שואה.
Let's go.
רחמן המרחם רחם עלינו ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. ואנחנו שומעים עכשיו ברקע את מקהלת ווקליש. היום בתוכניתנו כמדי יום רביעי כמובן תהיה איתנו הרבנית ימימה מזרחי לפרשת תזריע מצורה. פינת הניקיון עם דליה כמו בכל שבוע בימי רביעי, כל מה שאתם רוצים לדעת ולשאול על הכתמים, הנה זאת ההזדמנות ואתם מוזמנים כבר להתקשר אלינו 1-900-52-92-93 1-900-52-92-93 כאמור להתקשר ולשאול שאלות בנושא הניקיון. בהמשך, שירות ייחודי ביד שרה, סיפורי חיים, אנשים קשישים שמספרים את סיפור חייהם למתנדבים מיד שרה, והם מכינים להם מאותו הסיפור ספר. בהמשך אנחנו נדבר על הפרשת חלה הגדולה ביותר בשידור חי ביום שישי בעזרת השם בכל חי על פי המנהג של בנות ישראל להכין חלה בצורת מפתח בשבת שלאחר הפסח מכמח ראשון שנתחן אחרי הפסח סגולה לפרנסה. גם יהיה לנו כינוח של אליטה בסופו של דבר. יעל איבר גם הקונדיטורית הקולינרית מירי זורגר תהיה כאן, גם אני יהיה כאן וזה כאמור ביום שישי ואתן כבר מוזמנות להתארגן לקראת הכנת הבצק שנוכל כולנו ביחד לבצע את המעמד הכל כך מרגש ומיוחד הזה של הפרשת חלה. פינת השפית הבאה VIP גם היא תהיה איתנו היום והפעם הכינוח הוא טריו מוסים בכוסות. בכל שנה אנחנו מבינים מחדש מה זה עושה למשפחה שכולה להיות בליל הסדר בחברת אנשים שמבינים אותה. יום של פיגוע הפך את תהילה לשותפה לכאב ולרצון להושיט יד. תהילה שצפתה בפיגוע מרחוק מבלי יכולת לסייע יצרה שותפות של סיוע. תהילה פרידמן, מנהלת ארגון ידידי נווה, תספר לנו מה היה בליל הסדר המיוחד הזה, וגם הרב יוסף צבי רימון, רב קהילת אלון שבות בדרום, ועורך את הסדר הזה, שניהם יהיו איתנו ויספרו לנו על ליל סדר מיוחד. פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב ושלום לרבנית ימימה מזרחי.
שלום,
אנחנו בדרך כלל אחרי החג מדברים על איך היה פסח, אבל עוד רגע אנחנו שוכחים שבכלל היה פסח וכל כך הרבה אירועים וכל כך הרבה דברים עברנו מהחג. אם זה פתאום הלכו לנו ככה מאורות הדור, הלכו לנו שני אנשים כל כך צדיקים והטרגדיות שהיו בלוויה והיום רודף יום ומחר כבר יום השואה ושכחנו שכבר היה פסח. וואו, וואו.
נכון.
כן, חיים אינטנסיביים. נכון.
ובאמת, באמת, אי אפשר שלא להתייחס לפסח המשונה הזה שעבר עלינו.
כן.
כל כך הרבה.
כן, ואני רק, אני קוטעת לרגע את הרבנית, כי אני מאוד רוצה לבקש, אנחנו נקדיש את השיעור הזה, יש פצוע קשה שנמצא בבית לוינשטיין, עוד מהפיגוע בהר נוף שכבר כמעט שכחנו אותו, לא שאפשר לשכוח, כן, אבל שוב, בגלל האינטנסיביות של החיים והמאורעות, חיים יחיאל בן מלכה, הוא תלמיד חכם שמוכר מאוד שם בקהילה בהר נוף, חיים רוטמן, הרב חיים רוטמן, והוא נמצא בבית לוינשטיין שם ברעננה, פצוע מאוד מאוד קשה, ואשתו ריסה שנמצאת לידו ממש יומם וליל במסירות עצומה, אז מאוד מבקשים להתפלל עליו. אני חוזרת על השם חיים יחיאל בן מלכה, ושהשיעור הזה באמת יוקדש לרפואתו השלמה בקרוב. הם גם הצטרפו להפרשת חלה עולמית שמדברים עליה ביום חמישי בלילה, הפרשת חלה שתהיה, וגם הקהילה ברעננה מצטרפת, אולי אפילו בבית לוינשטיין הם יעשו הפרשת חלה שתהיה לשלומו ולרפואתו השלמה בתוך שאר חולי כל עם ישראל.
אמן, אמן, ובאמת כמה חולי עמו ישראל. ואנשים צעירים כל כך, אבות לילדים, עוד לא חיתנו. מה זה היה הפסח המשונה הזה? המיטות המשונות האלה שלא נדע, בהלוויה ובתביעה ובשריפה ובמצוק. ואדם שנופל ממצוק גבוה ונהרג, ובמצות אדם שנמחץ במכונה של מצות וברציחה, בחור צעיר בברלין, אנשים צעירים כל כך, ולעומתם להבדיל צדיקים שנפטרו בחזה אורך ימים. כבר התרגלנו לפלא הזה, אורך ימים שכמעט שלא פוגשים אצל מי שאינם גדולי תורה, להיפטר מן העולם בגיל 102, בגיל 90, וכאילו לנגד עינינו קורא הפסוק, כי הם חיינו ואורך, אורך ימינו. איך צריך לקרוא את האסונות האלה? הרי חדשות זה תמיד חדשות עבור האמונה שלנו, חדשים לבקרים רבה אמונתך. איזו אמונה אנחנו אמורים להרבות מהחדשות המשונות האלה? ובעצם אומר לנו הקדוש ברוך הוא, נדמה לי, נדמה לי, והצדיקים האלה בפטירתם אומרים לנו, כמה שבריריים החיים, כל כך קל, לא עלינו, לא עלינו להיפגע, ברמיסה, בנפילה, זה כל כך פשוט, כמה שבריריים החיים ואיזה נס ענק זה, אריכות ימים. כמה שבריריים החיים בין פסח לעצרת. חז"ל אומרים לנו שזו המשמעות של כל מצוות העומר. במוצאי יום טוב ראשון של פסח, מוצאי שבת השנה הזו, היו יוצאים המונים לשדות ומניפים למעלה עומר. עומר זה גודל של תינוק קטן ושברירי. לפי החזון איש בערך 4.5 קילו, לפי רב חיים נועה בערך 2 קילו ושליש. תינוק קטן מניפים אותו למעלה ומבקשים, ריבונו של עולם, תציל אותו מרוחות רעות ומצללים רעים. מה קורה בין פסח לעצרת? השעורה כבר גדלה, קוצרים אותה בעומר, ביום הראשון לעומר. החיטה מתבשלת בין פסח לבין עצרת. וזה זמן שברירי, שברירי. זרענו, והשעורה הבשילה, אבל מה יקרה עם החיטה? ריבונו של עולם שמור עליה מרוחות רעות וכללים רעים. אם ירד יותר מדי גשם בין פסח לעצרת, היא תהיה לחה ותרכב. אם תהיה שמש קופחת בין פסח לעצרת, היא תתייבש ותישבר. כמה שבריריים החיים. מי אמר שכשזורעים צומח? ומי אמר שכשצומח גם גדלים? ומי אמר שכשגדלים שום רוחות רעות וכללים רעים לא יהרסו הכל? וכשתהי בשלה, מי אמר שיבוא איש עם מגל לגלות אותך, לקטוף אותך, לשאת אותך? בו יבוא ברינה נושא אלומותיו, ואת תהי תבואה, תזכי לבוא אל ביתך ולהפוך ללחם חם וטוב עבור איש וילדים. זה כזה נס אריכות ימים. הפרשה שלנו כותבת, אישה כי תזריע וילדה. שואל הרב יהוטנר זכר צדיק לברכה, למה לא כתוב אישה כי תלד? מפני שזה כל כך לא מובן מאליו, תזריע וילדה. מי אמר שכשזורעים בהכרח יולדים? אתם יודעים איזה מסלול ארוך צריך לעבור תינוק במאה אמו, וכשהוא נולד איזה מסלול ארוך הוא צריך לעבור. אורך ימים הוא דבר שצריך להתפלל עליו בכל בוקר, ואולי זה מה שהם מצווים עלינו הצדיקים האלה, הרב ווזנר והרב גריינמן, בפטירתם. למה? כי הם באו בימים. לבוא בימים זה לומר לכל יום, יום אני בא. מה זה היה הטקס של קצירת העומר? כולם יורדים במוצאי החג הראשון לשדה, הירח במילואו, ובהתרגשות גדולה שלושה לוויים צועקים, בא השמש, וכולם עונים להם, בא השמש. ועוד פעם הם שואלים, בא השמש, וכולם עונים, בא השמש. מה? עוד יום בא. יכול להיות שעוד יום מתחיל. מצוות העומר אומרת לנו איך כל יום הוא ספור. אל תהה מצוות העומר קלה בעיניך, שבני אדם ישנים על מיטותיהם, והקדוש ברוך הוא מזריח את השמש ומנשיב רוח ומוריד גשם. ואיך קרה ואיך קורה עדיין שהחיטה צומחת? שכחנו שקיצור ימים הוא טרגדיה לא פחות. הרבי מפייסצנה, בעל האש קודש שנרצח בשואה, ממען להינחם על בנו הצעיר, והוא אומר, אל תגידו לי זה היה התיקון שלו, אל תגידו לי הוא היה צדיק וזה העיקר, הוא מת בקוצר ימים ושנים, ואין על זה נחמה, כי בתורה כתובות ברכות על אורך ימים, ובן אדם אמור לחיות 80 ו-90 ו-100 שנה, ולא למות בקציר חיטים, לא למות בקוצר ימים, וממען להינחם כי איננו, וזהו, חבל על דעבדין, ולא משתכחים, משתכחים זה מצויים, הם לא מצויים פה, וזהו, אומר המהר"ל. הזמן מפסח ועד עצרת מראה על כבוד לימים, ותלמידי רבי עקיבא לא נתנו כבוד, ולפיכך מתו מפסח ועד שבועות, ומתו בלב ימים ראשונים, למד בית ימים הם מתו עד לג בעומר, ולב בגימטריה כבוד, כי לא נהגו כבוד, ובלג בעומר שהוא חי אייר פסקו למות, כי אייר בגימטריה אורך, ויוד חטא חי, ובלג בעומר מתחיל אורך חיים. וכאשר קיבלו עונשם לב ימים בגימטריה כבוד, אז חזר אריכות ימים לעולם. המילים האלה מופלאות. המהר"ל אומר לנו, אנחנו צריכים לתת כבוד לאריכות ימים. למה אין לנו הערכה לארכת ימים? כי נכנסה לנו הפסיכולוגיה המודרנית שמדברת על איכות חיים, הרבה יותר מאריכות חיים. לא נכון, אומר הקדוש ברוך הוא, אורך ימים בימינה, בשמאלה אורך עושר וכבוד. כל מה שאתם קוראים לו איכות חיים, שזה עושר וכבוד, זה בשמאלה, זה תופעות לוואי. אריכות ימים. בימי ספירת העומר אנחנו יוצאות ביחד למצעד החיים. זה שם אכזרי, זה שם אירוני שהנאצים נתנו לצעדות מוות. הם מצאו את הפתרון סוף סוף בסוף השואה. למה אנחנו מבזבזים גז? למה אנחנו מבזבזים תחמושת? למה אנחנו מבזבזים מזון? הם פשוט יצעדו בשלג עד שהם ימותו ויחלו את עצמם מצעד החיים. ומה אנחנו רואים? שהם נאבקים על כל צעד, וצועדים עוד צעד. בשביל מה אנשים? בשביל מה אישה שאיבדה הכל בשואה, את אישה, את ילדיה, את כבודה, הייתה רבנית גדולה בחיסוי ראש, עומדת בקרחת בשלג. מה את נלחמת על עוד צעד? מה את נלחמת על עוד פרוסת לחם? די, אומרת אשת איוב, ברך אלוהים ומות. תגיד, חס ושלום, אין אלוקים, ותמות. מה הוא עונה לה? כאחת הנבלות תדברי. מה זה נבלות? אומר המדרש הנפלא. פרח, נובל, וכולנו ניבול בסוף. אבל האם זו סיבה לנבול לפני הסוף? כל צעד שיש בחיים האלה צריך להוקיר אותו ולכבד אותו, להבין שאנחנו במצעד מופלא של חיים, לא לדבר רע על החיים שלנו. איזה נס זה להיוולד, איזה נס זה חיים. והשאלה הגדולה, פרשות תזריע מצורע מדברות על לשון הרע. למה זה מתחיל באישה כי תזריע וילדה? מה קשורה לידה ללשון הרע? הלשון הרע, הכי שכיח, הכי רגיל על לשוננו, הרגל על לשוננו, זה לשון הרע על החיים. איזה חיים מגילים, מי צריך חיים כאלה, למה האישה הצדקת שנשרפו שבעת ילדיה שלא נדע צריכה לחיות, למה לחיים, כמה מיילים אני מקבלת בכל יום, לא עלינו ימים הטוב מותי מחיי, כאחת הנבלות תדברי. כל צעד, כל פסיעה בחיים האלה היא כל כך יקרה. איך אנחנו יכולים לזלזל בפסיעה אחת? האנשים האלה ידעו שכל פסיעה מקרבת אותם לחיים. וספרה לה, למה לספר הלשון הרע קורא רבי ישראל הכהן מרדין חפץ חיים? מפני שהלשון הרע הכי נורא שלנו הוא על החיים. אתם לא חפצים מספיק בחייכם, חידלו לכם מלדבר לשון הרע על החיים, על ימיכם, על הצעדים שלכם. מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים. יהי רצון שלא נזקק עוד לתזכורות של מוות של צעירים, של שואה, של הרוגים במלחמות, של פיגועים, של הרוגים במיטות משונות, כדי להזכיר לנו עד כמה כל צעד בחיים האלה הוא יקר. איך צריך לספור כל יום, עומר בגימטריה, יקר. יהי רצון שנוקיר את מתנת החיים ונספור כל יום וכל צעד תמיד.
וואו, אמן ואמן, כל הברכות והאיחולים, שבאמת נזכה לשמוע אך ורק מילים טובות ובשורות טובות.
אמן.
תודה אמן. רבה רבה, תודה לרבנית. תודה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, וגם דליה מנהלת שירות והדרכה בחברת סנו, גם דליה איתנו, שלום דליה.
שלום, בוקר טוב.
והנה זאת ההזדמנות שלכם, המאזינים וגם המאזינות. כל הכתמים שנוצרו בחג הפסח, יש לי הרבה שאלות שהצטברו לנו כאן על המסך, כל מיני, אם זה יין שנשפח על המפה, או, 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 או שעבה של נר שטפטפה על המפה, אז תכף דליה תיתן לנו פתרונות לכל אותן בעיות, ואם אתם רוצים להתקשר ולשאול את דליה, הנה זאת ההזדמנות שלכם, 1-952-92-93, אני חוזרת 1-952-92-93. אז אולי באמת דליה נתחיל עם אותו יין, את יודעת בליל הסדר יש מצווה לשתות 4 כוסות, חלק עושים את זה ממש עם יין אדום, ומה עושים כשנשפח יין אדום על מפה לבנה?
אוקיי, אני, מכיוון שאנחנו בעצם לא יכולים לנקות את זה באותו רגע, צריך לקחת את זה בחשבון שיש לפעמים מצבים שכתמים מתקבעים. אני בכל אופן, אני תכף אגיד מה לעשות כרגע, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו כאילו לגבי באופן כללי. אם אנחנו לוקחים יין לבן ושופכים אותו על יין אדום שנשפח, הוא פשוט מנטרל אותו ואז הכתם יורד. והרבה פעמים יש לנו יין לבן ואז זה לא בעיה, שופכים עוד טיפה. או אם אפילו אין לנו את זה, אפילו לשפוך טיפה סודה או משהו כדי פשוט שהכתם לא יתקבע, וככה אנחנו מנטרלים אותו. זה פשוט לגבי העתיד.
יפה.
כרגע מה שאפשר לעשות זה שני דברים. או לקחת את האוקסיג'ן לרסס, להשאיר 10 דקות ולשטוף, או לקחת את הסנוקל ביו, רסס כבס, להטיז, להשאיר אותו אפילו לפחות 6-8 שעות, ואז לכבס. אני מקווה שזה ירד. אלא אם כן זה ממש יתקבע בסיבים, אבל בדרך כלל זה כן ירד.
טוב, אני ממש אהבתי את הטיפ, ואני רושמת לי אותו, אף פעם לא שמעתי את זה, לשפוך יין לבן על יין אדום, והוא מנטרל את
זה. זה עובד מעולה, אצלי בבית הזה, אורחת שפכה יין אדום, ועל קורסה, זו קורסה לבנה. היא ממש נלחצה, מיד לקחתי יין לבן, שפכתי, אמרתי לה, הנה בואי תראי, לא קרה שום דבר, ומיד...
את גורמת לי לרצות לנסות את זה.
לא, 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 הייתי מנסה...
כן, זה מסקרן, אולי באיזה פינה נסתרת, כן, כן.
בטח לא על כיסא.
מדהים, פשוט מדהים. אז הנה עוד שאלה שקשורה דווקא גם למפה, שעבה של נר שטפטפה על מפה לבנה.
אוקיי, אז דבר ראשון, להוריד את מרב השאריות, אם אפילו לקחת כפית, או את יודעת את החלק הקש של הסכין, ולגרד את מרב השאריות, ואחרי זה מה שעושים, לוקחים את המפה, הופכים אותה, כאילו שהחלק עם השעבה יהיה מעל הכיור, ושופכים פשוט עם קומקום, קצת מים רותחים, מהחלק התחתון של המפה, ואז כל השעבה פשוט מתמוספת.
נשטפת.
נשטפת, בדיוק.
יש לנו עוד שאלה בנוגע למפה, אבל יש לנו גם מאזינה על הקו, אז אנחנו נתייחס אליה. מאזינה איתנו?
בוקר טוב.
בוקר אור, כן, בבקשה.
רציתי בבקשה לשאול, איך מסירים כתם של לק, לק של ציפורניים מתוך בד?
אוקיי, בדרך כלל הדרך הטובה ביותר זה להסיר את זה, זה או עם אצטון או עם טינר, כמובן שכדאי לעבוד עם כיסה מאזניים כזה, עם צמר גפן, ומתחת למקום של הכתם, לשים חתיכת נייר מגבת, כדי שהכתם לא יתפשט לצדדים, ותמיד לעבוד מהחלק החיצוני של הכתם פנימה, כדי לא להגביל אותו.
יפה, שיהיה באמת בהצלחה. ואנחנו נחזור למפה שלנו, רוטב שומני של בשר, שוב, עדיין אנחנו עם אותה מפה חגיגית ולבנה.
אוקיי, במקרה הזה, הסנוקל ביור, הססקבסי, עושה את העבודה מעולה. פשוט להטיז. כמובן שכשיש לנו כתם, אז כדאי את ה... אם יש שעריות גסות, אז פשוט אותם להסיר קודם, לפני שאנחנו מתחילים בכל טיפול. ואז להטיז את הסנוקל ביור, הססקבס, מכיוון שאני מניחה שהכתם כבר לא חדש, אפילו להשאיר אותו יום שלם, ורק אז לחבס. עכשיו, מטיזים כשהמפה יבשה, עד הרטבה של הכתם בחומר.
יפה. שאלה נוספת, יש לנו עוד מאזינה, אז נתייחס קודם למאזינה. מאזינה איתנו?
כן, שלום.
כן, בבקשה, את יכולה לשאול.
אני רוצה לדעת איך מורידים כתם של סיליקון ממכנסיים.
כתם של סיליקון, דבר ראשון, בדרך כלל הוא יורד, יש מצבים שלא, אבל ההצעה היא פשוט לעשות שילוב של טינר ביחד עם טרפנטין, ועם זה, זה אמור להסיר את הסיליקון. כמובן תמיד לעשות בדיקה, לא שומעת.
לא שמענו אותך, רצית להגיד עוד משהו?
אני אומרת, יש לי עוד שאלה.
בבקשה.
כתם של עובש מבגד.
זה קצת בעייתי. אם הבגד הוא לבן, אז אפשר לעבוד בזהירות עם אקונומיקה, כאשר בעצם אנחנו לוקחים כיסה מאזניים, טובלים אותו באקונומיקה, מנקים את המקום ומיד מרטיבים, מיד טובלים במים או שוצים במים כדי לנטרל את האקונומיקה. אבל אם הבגד צבעוני, זה קצת בעיה, הייתי מנסה פשוט עם חומץ, חומץ רגיל פשוט.
עם חומץ, כן, אז שיהיה בהצלחה, ואנחנו מהר מהר רוצים להספיק מאזינה נוספת, יש לנו חצי דקה. מאזינה איתנו?
שלום.
וברכה.
רציתי בבקשה לדעת איך מורידים כתם של חלודה מחולצה לבנה.
וואו.
אוקיי. את לוקחת את החומר שקוראים לו אנטי-קלק, מסיר אבנית וחלודה לשימוש כללי בבקבוק לבן עם הספרי, למרות שהוא לכאורה לא מיועד לבגדים, הוא גם מוריד מבגדים. את מתיזה, משפשפת בעדינות עם מברשת קטנה כמו מברשת שיניים ומיד שוטפת במים.
תודה רבה לדליה, אנחנו סיימנו שעה ראשונה של עניין משפחתי, פרסומות חדשות, מיד שעה שנייה.
עניין משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו מיד תהיה איתנו ענת בן זקן, אחראית על שירות סיפורי חיים ביד שרה. אנחנו גם נדבר על הפרשת החלה הגדולה ביותר בשידור חי ביום שישי הקרוב, כאן בכל חי, על פי המנהג של בנות ישראל, להכין חלה בצורת מפתח לשבת, באותה שבת שאחרי הפסח, וזאת סגולה לפרנסה טובה. אז כן, אתם תהיו איתנו, גם אני, גם השפית מירי זורגר, נהיה כאן ונערוך את הכס הפרשת החלה, תהיה איתנו גם הרבנית ימים המזרח, רכי ועוד ועוד. אנחנו גם נבקש מכן המאזינות לשתף אותנו בסיפורים שלכם, סיפורים מרגשים בנושא של הפרשת החלה, ואתן כמובן תצטרפו אלינו לטקס הכל כך מיוחד הזה. בהמשך אנחנו גם נשוחח עם השפית הקונדיטורית מירי זורגר על כינוח מיוחד, טריו מוסים בכוסות, אותו הכינו בביתה של הסטנדאפיסטית דנה שוורצמן בפינת השפית הבאה VIP. אז גם מתכון למה משהו מתוק יהיה לנו בעזרת השם, כל זה ביום שישי. גם על ליל סדר מיוחד שנערך, תהיה איתנו את הילה פרידמן, מנהלת ארגון ידידי נווה, היא תספר לנו על ליל סדר מיוחד, יחד עם הרב יוסף צבי רימון, רב קהילת אלון שבות, בדרום, ועורך את הסדר. כל זאת כאמור בהמשך, ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לענת בן זקן, אחראית על שירות סיפורי חיים ביד שרה.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז בעצם זה קורה הרבה לניצולי שואה, בשנים דווקא מאוחרות מאוד לחייהם, כאלה שלא דיברו במהלך כל השנים בגלל באמת קושי, ופתאום מתחילים לדבר, מתחילים לעלות זיכרונות, לשחזר רגעי חיים עם משפחות שנכחדו, גם רגעים של פחד ואימה, בתופת אותה שרדו. עכשיו, כדי לעלות את הסיפורים האלה, צריך להיות מתנדב בעיניי בכל אופן, עם אופי מאוד מיוחד, עם הרבה הרבה סבלנות, כדי להוציא מאותו יהודי מבוגר שמספר אותה אישה ששרדה את הסיפורים.
אמת, את ממש צודקת. המתנדבים שאנחנו משלבים בתוכנית הזאת, זה מתנדבים שאלף הם בעצמם כבר לא ילדים בני 18, הם בעצמם חוו כמה וכמה ניסיונות, וכבר יצאו לגיל פנסיה, וגם מכירים את החיים. אז אנחנו מלכתחילה קודם כל מבינים מי האדם שעומד מולנו שרוצה לספר את הסיפור, שבאמת לא פשוט, כי זה משהו ששמר את זה ואגר בתוך ליבו כל כך הרבה שנים, ואפילו המשפחה הקרובה לא יודעת, וזה מאוד חשוב שיהיה מישהו שיוכל באמת להקשיב, וגם להתמודד עם דברים לא פשוטים שעולים במהלך הסיפור עצמו. ואז זה אומר שהמתנדבים עצמם מקבלים בהתחלה כבר הכשרה בסיסית של בכלל מה זה להיכנס לבית של אדם, כל הנושא של יצירת קשר, הנושא של סודיות, שזה אנחנו נותנים לכל מתנדב, גם דרך אגב בפרויקטים אחרים שלנו, כמו של ביקורי בית חברתיים רגילים, שאותו מתנדב נכנס לבית של, לטריטוריה של אותו קשיש. ואז פה אנחנו מכניסים הכשרות נוספות של כל הנושא של באמת יכולת הקשבה, ויכולת אמפתיה, אבל מלכתחילה גם אנשים שבאים, יש להם את הכלים האלה ואת הכישורים הטבעיים.
יכולת ההכלה, יכולת ההכלה, כי לפעמים באמת שומעים סיפורים שהם לא פשוטים לשמיעה.
אמת לעמיתה, הם יכולת הכלה ויכולת, את יודעת, נוצרים חיבורים כאלה משמעותיים בין המתנדב המקשיב לבין המספר, שאחר כך כבר הם בני בית, הם חברים לכל דבר ועניין, כי בעצם הם, זה האדם הראשון שהוא חושף בפניו דברים שבאמת מאוד לא פשוטים. ויש לנו סיפורים מקסימים של פתאום, את יודעת, חברויות שנוצרות, של אנשים שמישהי סיפרה על סיפור על, בדיוק על האונייה שהיא עלתה, ומה קרה לה בתור ילדה, ופתאום הסתבר שאותו מקשיב, זה היה מדהים, שמע בדיוק סיפור של איזה בחור, שגם סיפר על אותה עלייה באותו אונייה, ופשוט חיברנו ביניהם גם, אז נוצרים בזכות אותם סיפורים, דברים שאנחנו אף פעם לא צופים להם, ו... פשוט מדהימים.
כן, מדהים, מדהים. את יודעת, אני, מאחר ומחר באמת יש יום השואה והגבורה, ואנחנו מקדישים כמה שעות לעניין הזה, ואני עוד לפני מנסה לשוחח עם אנשים, ובאמת נתקלת בכל מיני, ניסיתי לשוחח עם אישה כל כך יקרה, אשתו של הרב וולבה, הרבנית רבקה וולבה, ודווקא הבן שלה סיפר לי שהיו שנים שהם שמעו ממנה סיפורי שואה, והיא כן דיברה, וביקשתי להעלות אותה לשידור, היא לא יכלה, היא אמרה לי, אני לא יכולה, היא מתחילה לבכות, אם יד מתחילה לבכות, היא אומרת, זה משהו שאי אפשר לתאר אותו. היא כתבה ספר, דווקא ספר מדהים, ומונתך בלילות, אבל היא לא יכלה, היא אמרה לי, אני אעלה לשידור ואני אבכה, אני לא יכולה לדבר. זאת אומרת, גם פה אני חושבת, אם הייתי אולי נוסעת אליה הביתה, ואולי יושבת איתה יותר זמן, ומנסים להקליט, ובין לבין, יכול להיות שהייתה אפשרות לעשות משהו יותר. אבל הנה, זה סיבור, או שאני זוכרת שהבאתי פעם מישהי גם כדי לראיין אותה, והקלטנו מראש, ושעות שעות של הקלטה שהיא כל הזמן הלכה מסביב, מסביב, היה כל כך קשה לגעת בנקודות עצמם, ומתוך כל השעות האלה באמת היינו צריכים להוציא ככה איזה חצי שעה או 40 דקות של סיפור. זאת אומרת שאני באמת נתקלתי בקושי העצום בעניין הזה. מצד שני, יש אנשים, יש לי חברה שאומרת, עבורי כל השנה זה היה יום שואה, כי אמא שלי לא הפסיקה לדבר, שגם זה קורה, כן.
נכון. תראה, מה שאנחנו מנסים לעשות, קודם כל נוצר קשר של אמון בין המקשיב והמספר. זאת אומרת, המתנדב נכנס, ולא ישר מתחיל לשאול אותו, טוב, יאללה, בוא, תספר, ותספר על סיפור השואה. אלא נוצר קשר חברי של קצת המתנדב מספר על עצמו וקצת המספר, לא מהפגישה הראשונה אנחנו ישר מתחילים את סיפור החיים.
כן, מה שלומך ועל הילדים ועל הנכדים.
ולשמוע ולראות ואיפה הוא נמצא היום ומה החלומות שלו להמשך. ממש אנחנו לא מתחילים עם הסיפור. עכשיו, גם מה שמיוחד בסיפורי חיים שלנו, זה לא רק הסיפור על התקופה של השואה. זה מרגע לידתו ובאמת עד 120. זאת אומרת, מה קרה לו לפני כן, ומה קורה לו בתהליך של, ומה קרה לו אחרי, ואיפה הוא, ומה החלומות שלו בהמשך. דרך אגב, אנחנו עושים גם את הסיפורים האלה לאנשים שהם לא ניצולי שואה. כן. זאת אומרת, זה שירות שקיים גם לקשישים, כל קשיש שמעוניין. אבל הסיפור באמת טעון ומשמעותי וחזק יותר, ובאמת לא פשוט. לכן לפעמים אנחנו אומרים, בדרך כלל אנחנו רוצים נניח תוך 15 מפגשים, 20 מפגשים לסיים סיפור. אבל בדיוק כמו שאת אומרת, לפעמים אתה הולך, והאדם פתאום כל כך נסגר וחוזר אחורה, או שמסתובב סביב איזה אירוע אחד, שלוש פגישות, וכל דבר, את יודעת, אי אפשר לתכנן מראש, אבל המתנדבים שלנו כל כך פנויים, וכל כך מקבלים, וכל כך מכילים, כמו שאמר, אז שזה תהליכים שאנחנו לא מגבילים אותם בזמן, וזה בקצב של המספר עצמו, ובסופו של דבר יוצאים דברים שאת יודעת, המשפחה, לפעמים באמת יש את כאלה שמספרים ואין בעיה, אבל יש כאלה שאחר כך הבני משפחה באים ואומרים לנו, אנחנו לא מאמינים, אנחנו לא מאמינים שהיקר שלנו, שאבא, אמא, סיפור את הסיפור הזה כי לא שמענו, או שאת הדברים האלה לא ידענו, או פשוט דברים מדהים. באמת מקסימים.
תאמרי לי, איך בכלל יד שרה הגיעה לזה? הרי יד שרה עוסקת בעיקר הרבה, באמת במכשור רפואי, יש המון חסד מסביב, וכמובן המון מתנדבים, אבל איך הגעתם לנושא הזה של באמת לתעד את הסיפורים הללו?
אז אני אספר לך, באמת יד שרה, החזון שלנו זה לאפשר לאדם להישאר בבית במסגרת הסביבה הטבעית. אז הצד הראשוני זה באמת כל הציוד, כי אם לא יהיה לו ציוד הוא, לא, הוא יצטרך להישאר בבית חולים. אבל אחרי שהוא בא עם כל הציוד באמת שיש לנו מיטות בתי חולים וכיסאות, וכל הציוד שכבר כל עם ישראל כמעט מכיר לצערנו הרב, אנחנו מנסים לראות מה קורה עם האדם בתוכו פנימה. אוקיי, חזרתי הביתה ויש לי את הציוד, אבל מה קורה איתי? מה עם המשמעות שלי? מה עם הכוחות שלי? איך אני ממשיך לתפקד מפה והלאה? ואז באמת יש לנו שירות מדהים של מתנדבים שנכנסים לבתים של אותם ניצולי שואה או קשישים, או נכים גם צעירים, ורואים מה חשוב להם ומה הם היו רוצים. אם הם רוצים לספר את סיפור החיים שלהם, אנחנו בשמחה רבה במיוחד, ואנחנו מעודדים את הניצולים, ניצולי שואה, ואנחנו מחפשים אותם. אנחנו עושים ריצ'ינג אאוט כדי לאתר אותם שיבואו ויספרו את הסיפורים. אם יש לנו כאלה שרוצים לעשות עבודות של מלאכת יד, אז אנחנו משלבים מתנדבים שבקיעים במלאכת יד. אם מישהו מספיק לו שיבואו ויבקרו אותו, והוא ידע שפעם בשבוע, בשעה קבועה,
מישהו נכנס.
ומקשיב לו ויושב איתו ומטייל איתו ומדבר איתו קצת פוליטיקה וקצת לומד איתו תורה ועושה איתו משהו, זה גם משמעותי בעיניהם. ואנחנו מנסים לראות מה אותו אדם צריך, ועוד מעבר לכך אנחנו רואים מה קורה בתוך הבית, ומנסים גם לתמוך בבין המשפחה המטפל העיקרי שם, כי דרך אגב הרבה ניצולים אנחנו נכנסים, ואז אנחנו מזהים שיש, את יודעת, בדרך כלל בכל בית יש איזה קר גיבר, מטפל עיקרי, שלוקח את עיקר הטיפול, ובמיוחד אנחנו רואים את זה אצל הניצולים, שהם כבר באמת לא צעירים, זה כבר קשה יותר, ומישהו צריך לקחת השרביט, ולפעמים זה הניצול עצמו, אנחנו מנסים לראות איך אפשר לעזור לו, איך אפשר ללוות אותו, לסייע, לתת לו, והכל בשילוב שירותים רלוונטיים בקהילה. אנחנו עובדים עם לשכות הרווחה ועם קופות החולים ועם אשל ועם ביטוח לאומי, זאת אומרת, אנחנו מנסים לראות ביחד איך אפשר לתת תוכנית טיפול הכי נכונה והכי מתאימה לכל אדם באשר הוא, ובמיוחד לניצולים, כי באמת זמנם הולך
ועוזל. כמה ספרים, כמה סיפורים כבר תועדו אצלכם ביצרה?
השירות קיים כבר למעלה מ-15 שנה, ועשינו קרוב ל-1,000. אני, יכול להיות שכבר החודש אנחנו נגיע ל-1,000 סיפורים.
מדהים.
וכל סיפור זה, את יודעת, זה היסטוריה שלמה.
כן, עולם ומלואו.
פשוט עולם ומלואו.
תמיד אומרים ש-6 מיליון סיפורים כנראה לא יסופרו לעולם, אבל כל פעם אנחנו מגלים עוד ספר חדש שיצא, ועוד סיפור חדש, ועוד כתבה, ועוד איזה מפגש מרגש. זאת אומרת, זה באמת לא נגמר.
לא נגמר. כן. כן. את יודעת, אנשים שהם גם מתנדבים, שבאים להנה, את יודעת, זה גם בשבילהם ההתנדבות של, של הוא עכשיו עושה ונותן.
כן, מרגישים יעילים שהם יכולים לעשות משהו. כן, נכון. כל כך חשוב.
אני חייבת להגיד לך גם עוד משהו. הפרויקט הזה מומן בעזרת גם קרן גרמנית דווקא. שהרבה פעמים זה ככה מזעזע, אבל אחר כך הניצולים בעצמם מבינים שזה, הם מרגישים כל כך חרטה, זה נקרא EVZ, זה זיכרון אחריות ועתיד, שהם בעצמם רוצים לתעד, הם מבינים שיש להם אחריות, והם רוצים את הזיכרון של הניצולים שלנו, והם גם חשוב להם, הם כל פעם מעורבים בדרך זו או אחרת בנושא של הסיפורים שלנו.
במיוחד היום, כשקם דור חדש של מכחישי שואה, זה הופך להיות הרבה יותר חשוב.
כן.
וואו, טוב, מרגש, ממש מרגש. את יודעת, באינסטינקט הראשוני אני רוצה עכשיו לבוא ללכת ולדבר עם מישהו, וכן, כן, זה תמיד ככה פותח את הלב, כן, אולי באמת צריך לעשות משהו.
באמת, אנשים שמעוניינים לספר את סיפור החיים שלהם, או מעוניינים להתנדב, אנחנו באמת מאוד מאוד נשמח, וזה כוכבית 6444, וכולם מוזמנים, כל
הכיוונים
וכל
הצדדים. כן, ענת בן זקן, אחראית על שירות סיפורי חיים ביד שרה, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה.
תודה רבה לך, ושיהיה בשורות טובות וכל טוב.
אמן ואמן.
אמן, אמן.
תודה.
Shefer kitchu berichi Di hostins nor vashafun fardi Mikadesh zahan shem shumayin du Zoichet zizahan lu oilom habu Atu hi ad sheloi nivru hu oyla In tzoz hi kibbel di yoyis lo oylu o In sleiben nirdu oy bu oylo maze Nor fardi vishim chono Shishim chol Ayidim yeyder Egeim yeyder Shu Hot norayim Kachlusim Aintzim Likadai Shemoy burabim Hagantz Leibim kihayim Is not as kadaish kadaish shim khon Hui bu Tu hi vi yizmen zoi chederti Mikayem zan dem pinnig dashti Zich hargenen al kiddish shemoy Ziken men den nor Kimt in shilin amigdosh miyah
Down the dam shmoy shulain
Du siehst da die Wege die dich schein
La 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 la
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לשפית, הקונדיטורית, היועצת הקולינרית, מירי זורגר.
בוקר טוב, מה העניינים?
התאוששת מפסח?
זהו, שלא.
וואו, היה לו קל, אה?
בהחלט. אבל ברוך השם.
ברוך השם, אבל גם מאתגר וגם מהנה.
נכון.
אני יכולה לשאול אותך לכמה אנשים את בישלת?
ל-300.
וואו.
בקטנה.
אהה. טוב, את אמרת, לי זה נשמע ענק, אבל טוב, אני בטוחה שנהנו, ואני בטוחה שהיו מתאמים, ואין לי ספק. אין לי ספק. אז
זה נשמע, אז הכל עובד.
ברוך השם. אז מירי, אני רוצה לדבר איתך על יום שישי הקרוב. יש לנו ספיישל מיוחד של טקס הפרשת חלה, הגדול ביותר שנעשה אי פעם בשידור חי. נכון.
וואי, תאמיני לי, אני רק מלחשוב, אני, את יודעת, העיניים דומות לי, מבחינתי הפרשת חלה זה אחד הטקסים הכי מרגשים.
אני מסכימה איתך. אני מסכימה איתך.
אנחנו נדבר על זה בשידור.
ואנחנו נדבר על זה בשידור, ואת יודעת מתי היה, מתי הבנתי, תמיד זה מרגש, כן? אבל את בבית, את, הבנות שלך מקסימום, אבל מתי הבנתי את העוצמה המטורפת הזאת של טקס הפרשת חלה, כמה שהוא מרגש? כשעשינו טקס הפרשת חלה עם הרבנית ימים המזרחי, והייתה איזושהי דקה כזאת של דומיה, שהרבנית ביקשה דקה שכל אחד ככה, כל אחת תתרכז בעצמה, ותבקש את הבקשות שלה, וראיתי איך נשים, הייתה כזו דממה באולם שהיה אפשר, אם היה עובר זבוב היו שומעים אותו. ואני זוכרת שזה היה כל כך עוצמתי וכל כך מרגש, ומאז בכל פעם שכן מזדמן לי, ואני מודה ומתוודה, אני לא מאלה שעושות כל שבת, כל שבוע, טקס הפרשת חלה, אבל כשכן מזדמן לי לעשות, אני מנסה להרגיש טיפ טיפה מהעוצמה הזאת שהייתה אז שם באולם שהיינו שם עם 1,000 נשים.
נכון. האמת שלי יוצא לעשות באמת כמעט כל שבוע. אני חושבת שזה גם מצווה שמלמד אותנו שאנחנו לא לבד, וצריך גם לתת למישהו אחר. כן. ומבחינתי זה מאוד עוצמתי, גם בקטע שילדים שלומדים ויודעים שהנה מפרישים חלה, לא הכל שלנו, אנחנו צריכים להתחלק עם מישהו אחר. אני תמיד מסבירה לנכדות שלי, כשהן נמצאות לידי והן רואות שאני מפרישה חלה, הן שואלות אותי כמובן מה זה, אז תמיד אני מסבירה לכם, אתם רואים? הקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה לא שלנו, אנחנו צריכים גם להתחלק עם עוד מישהו. והילדים מאוד מאוד מבינים את זה. אני זוכרת שבאחד השבתות, כשישבתי וצחקתי איתם, אז הנכדה שלי, אני אומרת לנכדה שלי, תקשיבי, את צריכה לוותר לאחותך, גם היא רוצה. אז הקטנה אומרת לגדולה, נכון שסבתו שהסבירה לנו על הפרשת חלה, זה אותו דבר.
איזה חמודה. אוי, איזה יופי. איך הם יודעות ישר לתרגם את זה, כן, נהדר, פשוט נהדר. אז אני, קצת פרטים טכניים, התוכנית תהיה ביום שישי בין 10 ל-12, והמאזינות שלנו מוזמנות כולן להכין את הבצק להפרשת חלה, וכדי שנוכל לעשות כולן ביחד את הטקס.
אז בואי נגיד את זה, כמו שאת אומרת, מבחינה טכנית, אם אנחנו מתחילות את ההפרשה בסביבות השעה 10, אז כדאי להכין את הבצק כבר בשעה 9 בבוקר, כדי שהוא יתפח ויספיק לעבור התפחה שנייה אחרי שמקלע את החלות.
אז הנה, יעל מתקנת אותי באוזן, היא אומרת שההפרשה עצמה תהיה בשעה השנייה. בשעה הראשונה תהיה איתנו רבנית ימימה מזרחי ועוד עניינים. אולי גם תתני איזשהו מתכון. ואז יהיה אפשר להכין, בדיוק, התחזרי ביום שישי שוב על המתכון, ואז ניתן יהיה להכין את הבצק, ולמרות שצריך לחכות קצת להתפחה, אז עדיף להכין מראש. כן, איך את אומרת, כבר חמישי בלילה, בואו נערך מראש, כדי גם לתת לו קצת לתפוח כמו שצריך.
כן. לא, אפשר באמת להכין, לא צריך בשביל זה ביום חמישי בלילה, כי אז תהיה תפיחת יתר, ואפשר להכין את הפרודוקטים מראש. כמובן, לא לשכוח לקנות קובייה של שמרים, הקוביות של שמרים היום הן באמת עוזרות להתפחה, שתקרה בצורה באמת מבוקרת וטובה, אז להיערך עם כל המצרכים.
והיום גם לא צריך להמיס את זה במים, זאת אומרת זה ישר.
לא, מפוררים את זה לתוך הקמח, והכל עובד מצוין. כן, באמת, את יודעת שלקחתי איתי לחול שמרים, קוביות, חבילה, כי במוצאי החג היינו צריכים לאפות שם, עשו אירוע סגירה של החג, אז היינו צריכים לאפות פוקאצ'ות, אז את מה שנשאר מהקוביות חילקתי שם, ובאמת התפיחה הייתה מהר וטוב, וכל כך שמחתי שלקחתי איתי. כן. אז אני אתן את המתכון, אתם תכינו את המצרכים בבית, תכינו את הבצק בבוקר, ולפעמים זה לוקח, את יודעת, בימים הקרים עכשיו, לוקח התפיחה קצת יותר. אפשר 9:30 להתחיל לעשות.
אז הנה לקחתי דף ועט ואני כבר רושמת.
מעולה. אז קילו אחד של קמח, אני ממליצה, אנחנו נוהגים להפריש חלה כשיש לנו 2 קילו 250 של קמח, אז אפשר להכפיל, כשיש לה את המיקסר הגדול, יכולה להכפיל את הכמות ב2 ולהוסיף עוד 250 גרם של קמח, זה בסדר גמור.
זאת אומרת שהמתכון שאת נותנת הוא בעצם לקילו קמח, אבל שוב, כדי להפריש חלה, אז יש מנהגים שונים, את אומרת 2,250.
בדיוק, בדיוק. אז קילו קמח, קובייה אחת של שמרים, שעוד אומרת 50 גרם.
קוביית שמרים של שמרית.
שתי ביצים. 3/4 כוס שמן, כפית מלח, כפית קדושה,
כן.
4 כפות סוכר. חייב את הסוכר כדי שייתן לנו את הצבע לחלות. ובוא נאמר שזה בין 500 מיליליטר ל-600 מיליליטר של מים.
כשזה, אם אני לוקחת כוסות, מה זה אומר?
אז זה בערך 2.5-3 כוסות. אני תמיד מעדיפה להכניס את המים בהדרגה. אני שמה קודם 2 כוסות מים, ואז לאט לאט אני מוסיפה את המים לפי הצורך. לפי איך שבאמת אני רואה איך שהבצק, באיזה קמח משתמשים, תלוי בטמפרטורה, זה ממש אף פעם לא קבוע. התוצאה הסופית צריכה להיות בצק רך, שלא נדבק לדפנות, שרק נדבק לקרקעית של המיקסר. אגב, יש סרטון באתר של רדיו קול חי, אפשר גם לראות איך הבצק צריך להיראות, עם כל ההסברים והדגישים. אופן ההכנה הוא פשוט, אני את המלח שמה למטה, מעל את הקמח, ואז מוסיפה את שאר המצרכים, את השמרים, אני פשוט מפוררת אותם ידני, סתם המרקם שלהם כיפי, אני אוהבת לשחק איתם. מתחילה ללוש עם 2 כוסות המים, ולאט לאט מוסיפה את המים בהדרגה. לישה חייבת להיות לפחות בין 8 ל-10 דקות, כדי שהגלוטן יתפתח בצורה שווה. זהו, לחסות בניילון מצנן, להטפיח, להפריש חלה, בקש, אלכוהול, מי שצריך.
כן.
ולאפות חלות, ולא לשכוח להגיד, לקובת שבס קוידל.
וכמה זמן נופים את החלות?
החלות בסביבות החצי שעה, תלוי בגודל של החלה, בסביבות החצי שעה הם מברישה ב...
על חום של? על חום של?
180 מעלות.
180 מעלות. ביום שישי את גם תתני לנו כל מיני טיפים לקליעת חלות, כמה שנוכל להסביר ככה דרך חלה בצורת מפתח, כמובן. אז זה יהיה ביום שישי, וטיפים נוספים, אבל אנחנו חייבים לעבור לקינוח.
מעולה.
יש לנו חסות לקינוח? בחסות,
מוס, גלידה, פונדו או עוגה, עם שוקולד פרה של אלית, תוכלו להיות בטוחים שיצאו לכם הקינוחים הכי טובים.
ובעצם את הכינוח הזה, במסגרת פינת השפית הבאה, VIP, הכנתן את ויעל, יחד עם הסטנדאפיסטית דנה שוורצמן. המתכונה כמובן גם מופיע באתר, אפשר גם לצפות ולראות אותו, אבל בואי, לטובת המאזינים. הנה, יעל פתחה לי כאן את המסך. אוי, זה נראה. נו, שוין. נהדר, פשוט נהדר. אני רושמת.
יש לך את המתכון ממול?
עכשיו הסגרת את הסוד שאין לך את המתכון ממול, אז אוקיי, יש לי את המתכון ממול, וכמובן אני מקריאה את זה מתוך האתר, אבל אם אין לכם אפשרות לפתוח את האתר, אז הנה. המצרכים, לשכבת השוקולד, 250 גרם שוקולד מריר פרה של אלית, 250 מיליליטר של קצפת צמחית, חצי, יעל, היית צריך להגיד לי מראש להביא את המשקפיים, שליש כוס ויסקי או ליקר שוקולד, הנה, בבקשה, עכשיו לא צריך משקפיים, יעל הגדילה לי את האותיות, לשכבת הקפה, 250 מיליליטר קצפת צמחית, שקית של אינסטנט וניל, 3 כפות קפה נמס, שליש כוס ליקר קפה, והגענו לשכבת הווניל, וואו, כמה שכבות. 250 מיליליטר קצפת צמחית, 1 שקית אינסטנט וניל, שליש כוס ויסקי, וחצי כוס נוזלים, מים או מיץ אננס. לקישוט פניני שוקולד מצופות באבקת איבוק זהב, וואו. אופן ההכנה, שכבת השוקולד כך, ממיסים, את רוצה, מירי, את להסביר את אופן ההכנה?
כן.
אוקיי. Okay.
איך שבא לך, אבל...
בואי תסבירי. אני מקריאה מהדף, אבל את מסבירה.
כן. Okay. אז ככה, כמובן שתמיד כשאנחנו מתעסקים עם שוקולד, אנחנו ממיסים אותו, שוברים אותו לחתיכות, ממיסים אותו במיקרוגל, או על בן מרי, כמו שקרה לנו המון, שהיינו אצל המון משתתפות ולא היה להם מיקרוגל, אז אפשר או על בן מרי או במיקרוגל. ואז מערבבים את זה עם השמנת, או עם הקצפת לפרווה, כמובן שהאינסטנט פודינג פשוט יסמיך לנו את המסה. אני תמיד אומרת שאם אני רוצה את השכבות מדויקות, אז אני פשוט מערבבת עם הטרפה למרקם של יוגורט שהוא עדיין נוזלי, שאפשר לצקת אותו מבלי שאני אצטרך לזלף והוא יהיה הרבה יותר סמיך. אני מכינה ככה את הראשון, יוצקת בוא נאמר לרבע מגובה הקוס, מקררת, כדי שהשכבה תיקרש היטב, מכינה כך את השכבה השנייה, וכן את השכבה השלישית, בין שכבה לשכבה, כדאי להקפיא, כדי שהמוס יהיה קשיח, והמרקמים לא יתערבבו. אז אפשר להכין את זה ככה עם כל הצבעים, אפשר לעבוד רק עם צבע אחד, יש לכם פה שלושה טעמים של מוסים, כמובן חשוב להשתמש בחומרי גלם טובים, במקרה שלנו זה שוקולד פרה, שהוא באמת שוקולד איכותי וטוב, יש אותו בלבן, בחלב ובמריר, אז יכולנו לשלב את שלושת
השוקולד. ומקשטים בפניני שוקולד מצופים באבקת זהב ומגישים, וזה באמת נראה גם מרשים וגם סביר מאוד טעים. מירי, אנחנו ניפגש כאן ביום שישי, יום שישי, את ואני כאן ברדיו, וואו.
יהיה מרגש, תהיו איתנו.
כן, תהיו איתנו, בעזרת השם. תודה רבה, תודה רבה מירי. פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
שלום לתהילה פרידמן, מנהלת ארגון ידידי נאווה.
שלום רחל.
אז קודם כל בואי ספרי לנו מה היה בליל הסדר האחרון, ואחר כך נספר על הארגון ואיך הוא הוקם. מי השתתף בליל הסדר האחרון?
אז ליל הסדר האחרון היה באמת מאופיין בפיגועים ובמשפחות השכולות מהמלחמה האחרונה בצוק איתן. זה היה ככה מקום שהתנקזו אליו כל המאורעות האחרונים, המפורסמים יותר ופחות, אבל כאלה שליווינו בתפילות שלנו כל עם ישראל את אותם המשפחות של החטופים, גם הם היו שם, היה להם ייצוג, משפחות של באמת האירועים האחרונים פה, וזה בחלל של חדר אוכל אחד שבו אנחנו רואים אותם ורואים איך הם מתמודדים ויחד נמצאים איתם בליל הסדר. זו הייתה חוויה מאוד עצומה, אני אומרת, גם מבחינת גם התרגשות וגם ממקום של להבין שבעצם התמיכה הזאת היא לא, אי אפשר להפסיק אותה, זה משהו שצריך להמשיך אותה.
תגידי, והאווירה בליל הסדר זאת לא אווירה מדוכדכת משהו? כי בעצם כולם שם, כל אחד במקום שלו עבר משהו לא פשוט, חלק זה טרי יותר, חלק פחות, אבל זה לא גורם לאיזושהי אווירה כזאת של דכדוך?
אז קודם כל, באמת המענה הוא בשביל השנה, שנתיים הראשונות, אז באמת רובם נמצאים עדיין בשנת אבל.
כן, והפצעים פתוחים. במקומה,
נכון, כן. לגמרי. אז באמת, זה לא פשוט. זה מקום שאתה מתרכז בכמות הכאב שמתנקזת לחדר אוכל אחד, זה ממש משתק. אבל מצד שני, אם אתה מתרכז בעוצמות של הכוחות החיוביים, בגבורה שבהתמודדות, אז זה מקום שיש בו כל כך הרבה כוח, זה מקום שמבטא באמת כל כך הרבה, אז זה מקום שמזרים כוחות, אז זה באמת תלוי בהסתכלות, ובאמת זה בזכות, הרבה גם בזכות, יש לנו צוות מדהים, הרב יוסף צבי רימון, הרב של אלון צבות, שהוא מגיע כבר כמה שנים איתנו, והוא מלא כרימון באהבת ישראל, הוא נרתם תמיד למשימה מתוך שליחות, הוא מבין ברגישות את הצורך לערוך לסדר תורני, יחד עם זה, ולא פחות חשוב, סדר תומך. כן. הוא מאפשר בו זמנית לשני ערוצים להיות פתוחים, של הכאב יחד עם השמחה, וזו משימה ממש לא פשוטה.
כן.
והוא באמת עושה את זה בהצלחה ענקית. כן. יחד איתו אנחנו מביאים גם את הזוג זר, שהם מנהלים, דקלה וצביקה, מנהלים תיאטרון שנקרא תיאטרון גלעד, לזכר גלעד זר. זה זוג מדהים, איכותי ומקצועי, שמגיע באמת עם לב ענק, שכל המטרה שלו זה לשמח, לתמוך ולתת אווירה שמחה וטובה, ובאמת עם טיבול של הומור ואהבה והחלה, אנחנו עושים את זה. בוא נגיד שאנחנו מגיעים לפסגות של התרוממות רוח בליל הסדר הזה, של ריקודים, של שירה ביחד, של טיבוקים, שזה מאוד מיוחד. אמרה לי אחת הנשים שהייתה שם, היא אומרת, אם הילדים שלי היו רואים אותי, המחויתת עומדת פה על הכיסא וצועקת את אחת גדיה יחד עם כולם, הם פשוט לא היו מאמינים. אז בהתחלה מנגבים, כן, מנגבים הרבה דמעות, ואחר כך מתוך זה, מתוך הקושי והכאב, אנחנו באמת מגיעים באמת לעוצמות גבוהות של אהבת ישראל ושל ביחד, ושעם ישראל חי למרות כל הקושי, וזה באמת לא פשוט.
מדהים.
אני, את יודעת, ברשותך, אולי אני אפילו אקרא מה שכתבה לנו אחת המשפחות היותר מפורסמות מצוק איתן שהשתתפה בסדר, והיא כותבת, כאשר קיבלנו את ההודעה לגבי ארגון הסדר בית מלון, הרגשנו מוזר ולא התחברנו. אבל לאט לאט הבנו שבמצבנו הדבר הטוב ביותר הוא להיות עם המשפחות האחרות. במשך הימים ששהינו במחיצתכם, נתתם לנו הרגשה טובה, אנו מודים לכם מקרב, ובמקרה אחר, ליל הסדר לא כל כך היה קיים עבורנו, ורובו כנראה היה מתנהל בבכי.
וואו.
אני חושבת שזה מדהים. באמת מסכם את זה, שזה הרגשה של כן. רובם שמגיעים לשם, והמקום והביחד הזה שהוא, שהוא מאפשר.
כן, ובאמת, הוא מאפשר ומחבק. מאפשר מאוד, ומכיל ומחבק, שזה מדהים. כן. את בעצם תהילה מנהלת ארגון ידידי נאווה, ככה את קוראת אל הארגון שלך, שנאווה קראת לזה נאווה על שם סבתך שהיא הייתה ניצולת שואה.
כן, שבאמת היום זה רלוונטי.
היום זה בדיוק כן. מחר מציינים את יום השואה. וגם נאווה זה ראשי תיבות של נפגעי איבה ומשפחות השכול.
נכון.
אז ככה מכל, כיסית את זה מכל הכיוונים. איך מאיפה צץ הרעיון, הצורך להקים ו... ולהחליט לקיים את לילות הסדר האלה.
כן, אז באמת, בעיסוקי, אני דווקא באה מהתחום העסקי, אבל כנערה התגוררתי בקריית יערים, טלסטון, ואני הייתי עדה לפיגוע של קו 405, בתמוז ב-89, ובאמת זה השפיע עליי ברמות קשות, כמו שאומרים, שנים אחר כך הבנתי שבאמת היה לי איזשהו סוג של פוסט טראומה ממה שראיתי שם, ובאמת השיתוק הזה מול הפיגוע הנורא הזה, והחוסר יכולת גם כנערה בת 13 וגם בכלל לעשות משהו, מאוד הפריע לי. אני זוכרת עוד אז שהבטחתי לעצמי שנעזור, שצריך, שזה מקום שחייבים להושיט בו יד, שזה אירועים שהם כוללניים מול כולנו, עם ישראל. וכעשר שנים אחר כך, אז באמת התחלנו עם משהו שדווקא מהתחום העסקי הגעתי לזה יותר, ניהלתי אז מאפייה גדולה, והתחילו אז כל הפיגועים. האמת שביקשתי, היו לי הרבה עובדים, וביקשתי מכל אחד שיתרום שעה מזמנו, ונעשה ככה איזשהו סוג של תיווך בין הצרכים של פצועים שהיו בבתי חולים לבין אנשי עסקים. עם אחד הערך קורסה, שאני אהיה צריך מחשב, דברים כאלה. ובסוף השנה הזו, בעלי הצדיק אמר לי, את יודעת, את מתנדבת בעסק, ואת מנהלת משהו פה, את יודעת, וולונטרי, אבל את לא מסעדת אותו, לא, אנחנו לא יודעים מה זה. אז אמרתי לו, אין צורך, אנחנו כבר סוגרים, תכף כבר לא יהיו פיגועים, בטוח אנחנו, זה, ובאמת שבסוף השנה הזו, החלטנו שפשוט חוקית אנחנו נמסד משהו, שבוודאי אנחנו סוגרים אותו בשנה הבאה. האמת שככה, אני אפילו זוכרת את הפגישה של החברי העמותה, שישבנו יחד עם העורך דין, שאמרתי, תראו, זה ממש רק לשנה. אבל מתוך זה,
לצערנו, כן,
והכרנו בצורך הזה, שדווקא סביב החגים, שיש נפילה, זה חג כל כך משפחתי, והחסר, זה חג כאילו קבוצתי ומשפחתי, והחסר של הפרט, או ההתמודדות של הפרט, היא בעצם מעפילה על כל הקבוצה. ולרבים זה באמת מקום שבלי איזשהו מרחב של תמיכה,
מדהים. תהילה פרידמן, מנהלת ארגון ידידי נאווה, אני מקווה שלא יהיו עוד, אבל אני כל כך מודה לך על הדברים המקסימים האלה שאת עושה, אבל ששיתפת אותנו, ושנדע רק בשורות טובות.
אמן, תודה, תודה.
תודה, תודה, תהילה. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של ענייני משפחתי. תודה ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטה, כאן מאחורי המיקרופון, ואנחנו נשוב ונשמע מחר, קצת אחרי 10, בכמה שעות של שואה, סיפורי שואה, להישמע. תודה.